עד מתי יש לי רק שאני אדע בוודאות? עכשיו 8:38. יש עבר רבע? חצי שעה. 40 דקות. נגנוב עוד כמה דקות. לא, אני לא צריך. שומעים אותי? אתם לא שומעים אותי? טוב, אני אדבר בקול קצת יותר. אם זה ילך מה טוב ומה נעים, ואם זה לא ילך גם כן מה טוב ומה נעים, ואז נצטרך לעבור לקביים. אני רוצה לדבר קצת, חשבתי מה אפשר חדש על התשובה, מה כל כך הרבה ועוד עושים יום שלם ואחד אחרי השני וכולם מדברים על התשובה, נכון? זה הנושא המרכזי שרצו לדבר, אז חשבתי מה כבר אפשר לחדש. אז קודם כל, מי אמר שצריך חדש? אז אני יכול להגיד את הדברים הפשוטים, אני הולך להגיד דברים ידועים, פורסמים, משעממים, אבל אולי עם גוון קצת אחר, בסדר? אחד מהשאלות שאני פגשתי, זה אחד מהתופעות שאני פגשתי, זה פער גדול בין תשובה נראה לתשובה מאהבה. כולם יודעים, זה אני לא מחדש, נכון? ידוע דברי ריש לקיש, שאמרו לו... שהוא אמר שזדונות נעשים לו כשגגות. פעם אחרת אומרים, אבל יש לה קיש אמר זדונות לעשות לו כזכויות. מה אומרת הגמרא? כאן נראה, כאן נאווה.
נשים לא שומעות.
אי אפשר לשים אותם פה? עכשיו שומעים? יופי, עכשיו אפשר... תן לי אותו. זה אי אפשר לדבר ככה. אני מתרחים עכשיו, שומעים ככה? טוב, אז אנחנו מבינים שריש לקיש הפריד בין תשובה מהירה ותשובה מאהבה, בסדר? תשובה מהירה, זדונות נעשית לו כשגגות, ותשובה מאהבה, זדונות נעשית לו כזכויות. יש עוד גמרא שאומרת משהו על תשובה מהירה ותשובה מאהבה שכדאי להכיר, ובזה הייתי רוצה להעניק, לתת פן חדש קצת על המשמעות של תשובה מהירה ותשובה מאהבה. מה זה תשובה מאהבה באמת? אז הגמרא אומרת כך, אמר רבי חנה בר חיים ברבי חנינה, גדולה תשובה שהביאה רפאות לעולם, שנאמר רפא משובתם אהבה מן הדבה, רבי חנה ברבי חנינה ראין, כתיב שובו בנים שובים ונעיקר השובבים אתם, הוא כתיב הרפא משובותיכם. אומרת הגמרא, לא, כאשר כאן אהבה, כאן מהירה. ממשיכה הגמרא אחר כך, טוב, אני תכף אגיע לזה, בעצם יש לנו שני סוגים של תשובות, תשובה אחת שהיא מהירה ותשובה אחת שהיא מאהבה, ותשובה מאהבה היא סגוליות גדולות ומשמעותיות. אחד מהדברים שהגמרא אומרת בגמרא ביומא שמיוחד זה תשובה מאהבה, הגמרא אומרת ככה, הגמרא גם את זה מפנים מה? סליחה, טוב, תכף אני אסביר את זה. אז השאלה, מה מיוחד בתשובה מאהבה? מה עוצמתי בתשובה מאהבה שגורם בעצם לזדונות לעשות כזכויות? הרי בכל מובן הגיוני, במובן הרגיל, זה לא הגיוני, נכון? כלומר, אני חטאתי, עשיתי משהו לא בסדר, נניח שחזרתי בתשובה מאהבה, אז השתנה הדבר מעיקר? אני עכשיו רוצה לתת תשובה קצת אחרת ממה שהרב קוק באורות התשובה, מי שאומר לי, מה הרב קוק באורות התשובה? כבר נתן 10 תשובות על זה. אוקיי, אני רוצה להוסיף משהו שלא כתוב באורות התשובה, ולכן זה יחיד, זה בטח כתוב במקומות אחרים. בסדר? אז תשובה מאהבה זה תשובה מאוד מוזרה, כי היא תשובה שמייצרת מציאות אחרת. אגב, אני יוצא מנקודת הנחה שהתשובה מאהבה זה התשובה של הדור שלנו, היינו הדור האחרון. יש פער עצום, פער עמוק מאוד מאוד בשורשי בין דור הגלות לדור הגאולה. האנשים שחיו בגלות חיו בצורה אחת, תפסו את היהדות ואת התורה בצורה מסוימת, וממילא גם את התשובה בצורה מסוימת, ואנחנו בארץ ישראל מסתכלים קצת אחרת על התשובה וקצת אחרת על התורה והאמונה. ואת הקצת אחרת אני רוצה להסביר, למה תשובה מאהבה זה הגיוני מאוד ש תשובה מאהבה תהפוך לנו את הזדונות לזכויות. ופה הייתי רוצה להציע משהו קטן. הרי אמון זה, זה שורש התשובה, נכון? זה חודש התשובה, אחרי זה שסרת עם התשובה. אז בעצם עכשיו אנחנו נמצאים בתקופה של תשובה. מה התשובה שמדברים עליה? באמת אמון זה מתאים לחודש של תשובה מאהבה. איך אני יודע? כי כתוב לי, אני לדודי ודודי. אז כשרוצים להגיד לי את התשובה, בחודש אמון אומרים לי, אני לדודי ודודי לי. זה תשובה מאהבה. זה תשובה שיש אהבה פה, נכון? אבל הרבה פעמים לא שמים לב שלתשובה הזאת יש שני צדדים. שני הצדדים זה אני לדודי, צד אחד. צד שני, דודי לי. אז יש פה תשובה שלנו, ויש תשובה של הקדוש ברוך הוא. נכון? כלומר, אנחנו חוזרים בתשובה, ובמקביל הקדוש ברוך הוא חוזר בתשובה. האם עד כאן פשוט לנו? נכון? שרחם, פשוט לנו שהקדוש ברוך הוא חוזר בתשובה. שרחם. אז כיוון שזה כל כך פשוט, אז אני לא אביא גמרות כהוכחות לזה שהקדוש ברוך הוא צריך לחזור בתשובה, כי מה הוא יחטא? לא שייך, נכון? אז אתם לא צריכים את הגמרה בחולין דרסנך וחולין, אתם לא צריכים, נכון? כשאתם כן רוצים. לא מבינים. אוקיי, אז אני אגיד, כיוון שאין לנו הרבה זמן, נשארנו רק 30 דקות להסביר את התופעה המוזרה הזאת, אז אני אגיד, חשבתי שהכל כבר דשו בתשובה, אז אני, אז טוב, אז אני אגיד גם ראיות. אז אני רוצה להקדים משהו לפניכם. טוב, אני קודם כל אביא את הראיה לדבר הזה. הגמרא בחולין מספר את הסיפור המפורסם בידוע שכולם חותכים אותו באמצע, לא נשארים, מה שנקרא, לצאת בסרט לפני הסוף, הסוף טוב והכל טוב. הגמרא מספרת שהקדוש ברוך הוא בא לזה, וכתוב רבי שמעון בן פזי מקשה את שני מרות הגדולים מצד אחד, מצד שני כתוב את המרות הגדול ואת המרות הקטן. אומרת הגמרא, בא הקדוש ברוך הוא ללבנה, הלבנה באה לקדוש ברוך הוא ואמרה לו, איך שתי מלאכים הולכים בכיפה אחת? אמר לה, אם כן, לכי מעטי את עצמך. הלכה, מעטי את עצמך. לא ניכנס לסודות הנפלאים שהגמרא מסתירה בעניין הזה של, הוא יכל להגיד לה, ככה? את עכשיו הופכת להיות קטנה, הוא היה גוזר, הוא לא צריך, לכי מעטי את עצמך. מה זה לכי מעטי את עצמך? לא ניכנס לזה. אז היא עושה את הפעולה הזאת כנראה, אבל באה בתלונות. אומרת לריבונו שלמה, ריבונו שלמה, מה זה? אני אמרתי דבר טוב, ואתה ככה מקטין אותי? איזה מין דבר זה? היא מתלוננת. הייתי מצפה לריבונו של עולם שיתן שתי סתירות. סליחה? את אומרת לי איך לברור? אני עשיתי משהו תלונות, קיבלתי מישהו. נכון? ככה צריך להיות. הגיוני, פשוט. אומר לה הקדוש ברוך הוא, מתחיל לפייס אותה. תראי, יש גם צדיקים שקוראים, המועדים יקרו בשמך. הגמרא מביאה שורה של כל מיני דברים שמנסים לשכנע. הקדוש ברוך הוא מנסה לשכנע את הלבנה. למה בכל זאת לחייך אליו? סליחה שאני מציין את זה בצורה כל כך זוגית, אבל זה בכוונה. ובסוף ראה שהוא לא צריך לפייס אותה. ואז כתוב את הדבר הכי מוזר שהרבה פעמים מצנזרים אותו. אומר הקדוש ברוך הוא, הביאו כפרה עליי על שמיעתתי את הירח. לכן אמר רבי שמעון בן פזי, כתוב בסעיר, בסעיר של ראש חודש, כתוב להשם. אתם שומעים מה הגמרא אומרת? אם אולי חזל לא היו אומרים את זה, אני לא הייתי מעז לעמוד פה ולהגיד את זה. אבל זה גמרא מפורשת, אז אני רגוע. הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא ביקש להביא כפרה עליו. הוא חטא והוא צריך כפרה, נכון? אז הוא מבקש כפרה ונותנים כפרה בראש חודש, מביאים שעיר לכפר להשם ברך כביכול. בחסידות כל דבר שנשמע מוזר אומרים כביכול ואז תרגוע. זה לא ממש, תראה, זה לא בדיוק. קודם כל זה נכון, כי אני רוצה להסתייג פה ולצמצם את הדברים בכל זאת, כדי שלא יבואו בבעלה על הרב ויגיד לו, הרב, נאמרו פה דברי כפירה. אז כדי שזה לא יקרה, אני כבר יחסה, מה שנקרא, יקדים תרופה למכה, ואספר לכם שכל מה שאני מדבר זה רק אחרי שנברא העולם. הקדוש ברוך הוא כשלעצמו אין לנו הבנה בו, הוא למעלה מכל תפיסה, למעלה מטעם ודעת, כל מה שנגיד עליו לא מובן בשכל, לא נתפס, ולכן האינסוף ברוך הוא אנחנו, זה כל מה שאנחנו אומרים עכשיו, זה רק איך הוא מתגלה אלינו. הוא בחר להתגלות אלינו בצורה כזאת. לכן הוא גם שלח את חז"ל כדי לגלות לנו את הדבר הזה. האם עד כאן ברור? פנטסטי. אז אם ככה, כל מה שאני אומר, זה לא לקדוש ברוך הוא בעצמו, אלא איך שהוא רצה להתגלות אלינו. איך הוא רצה להתגלות אלינו? חטאתי, אני צריך תשובה. אז אם ככה יוצא פשט גמרא שריבונו של עולם צריך תשובה. בסדר? אני רוצה לתת לזה קצת עומק. בימים מה קרה, בראש השנה מה קרה? נברא האדם, נכון? האדם נברא. מתי התחיל להיברא העולם? קפה, נכון? עכשיו, כולנו יודעים מה קרה לפני שנברא העולם? מה קרה לפני שנברא העולם? נתאווה הקדוש ברוך הוא לברוא לו דירה. זה גם מילה מפחידה, לא? להגיד על הקדוש ברוך הוא תאווה, זה כפירה לא פחות מאשר להגיד שהוא צריך לחזור בתשובה, נכון? מה זה נתאווה הקדוש ברוך הוא? מה זה הדבר הזה? אם אנחנו מבינים את המערכת הזוגית כדו צדדית, אז כמו שאנחנו רוצים אותו, הוא רוצה אותנו. זה הדדי. לא יכול להיות הציור הזה שאנחנו מאוד אוהבים בו, רוצים אותו, רוצים אחריו, והוא עושה לנו טובה. טוב, בוא נראה אם אתה מגיע לך. אתה בוא נראה. בספר כתוב שמגיע לך קצת. תוכיח את עצמך ונראה. זה לא אהבה. זה שפה של יראה. זה שפה של יראה. מה זה שפה של יראה? אנחנו הולכים למכולת, מגיע לנו, לא מגיע לנו, כמה חובות יש לנו, ולפי זה אנחנו מתנהלים. זה שפה של יראה. אבל מה זה שפה של אהבה? שפה של אהבה זה שהבן מגיע לאבא, ואבא אומר לו, אתה לא בסדר. הוא אומר לו, טוב, אתה יודע מה, יאללה, בסדר, לא נורא. זה שפה של אהבה, זה שפה אחרת לגמרי. השפה של אהבה לא עוברת בסטנדרטים הרגילים שאנחנו מכירים, זה בכלל לא עובר בקצב הזה, בצורה הזאת, בחשבון הזה, זה לא אותו חשבון בכלל. אז אם תלינו וחשבנו שתשובה מילה ותשובה מאהבה זה אותו דבר, אנחנו מתקרבים להשם, אנחנו מתקרבים להשם, השם לא מתקרב אלינו ולא קשור אלינו, אבל הוא עושה חשבונות, ואם אנחנו ממש מאוהבים בו ואומרים על הריבונו שלנו, אני רוצה אותך, אז הוא אומר, טוב, אתה יודע מה, נמחק כמה חובות. לא, זה לא הסיפור. תשובה לאהבה זה אומר שכשאנחנו אוהבים, ריבונו של עולם מחזיר לנו אהבה, זה דו צדדי. וכמו שאנחנו הולכים לקראתו, הוא גם בא לקראתנו. איזה שפה אחרת לגמרי. מה זה בא לקראתנו? מה יכול להיות כבר שבא לקראתנו? קודם כל, אנחנו צריכים להבין מה זה תאווה. אני חייב להחריף קצת העניין. נראה לי שאם לא שאלתם שאלות, קודם כל אני פה בשביל השאלות שלכם, לא בשביל השיעור. אבל כדי לקבל שאלות, אני צריך להגיד כמה דברים כדי שיהיה על מה לשאול. אז אם יש לכם שאלות בשמחה, אני אשמח. ואם לא, אני אמשיך לדבר עד שמישהו יגיד לי, מה, צריך לשאול שאלות. אז אני רוצה לחדד, מה זה תאווה? כשאתה אומר תאווה, קדוש ברוך הוא. אגב, זה לא רק לבריאת העולם, אתם יודעים. להתאווה קדוש ברוך הוא לתפילתן של צדיקים. בגלל זה הוא הפך אותם לעקרים. עכשיו נגיד שתפילתם של צדיקים שהם היו עקרים, כנראה הם מאוד היו נחמדים אליו, נכון? כלומר, הם באו בצורה של יראה. ריבונו של עולם, לא מגיע לי כלום, בבקשה, תן לי, יאללה. ואם בכית מספיק, כי שערי דמעות לא ננעלו, אז אתה יכול לקבל את מה שמגיע לך. או שלא מגיע לך, והשם עושה לך חנה, עושה לך טובה. את תפילת 18 לומדים מחנה. ומי שלומד מחנה, את תפילת 18 זה תפילה ממש לא נעימה לקדוש ברוך הוא. לחנה אולי היה יותר נעימי, לקדוש ברוך הוא זה לא נעים. אומרת חנה, ואומרת דברים לא פשוטים. אומרת, ריבונו של עולם, אתה בראת לי, זה די, בשביל מה? בשביל אני קטינוק? מה שווה הדבר הזה אם אתה לא נותן לי תינוק? היא לא ממש, אנא, ריבונו של עולם. שיחה שנייה. אומרת חנה לריבונו של עולם, תראה אם אתה נותן לי תינוק, שכוח? אם לא, אז יש פטנט. יש פטנט, מכירים את הגמרא, נכון? לא מחדש פה כלום. אף אחד לא מבין את גודל הדבר, ואני רוצה לטעון שזה בדיוק התנהלות מול ריבונו של עולם כשאתה מדבר על אהבה. בניגוד ליראה. זה סוג אחר של חיים. אתה חי ביום יום שלך אחרת. זה לא שעכשיו אתה מתעורר בתשובה מאהבה, אלא בלי שיח שלך, הקשר שלך עם ריבונו של עולם הוא ספצה לגמרי אחר ואחרת, ואז גם ריבונו של עולם בא אליך. חנה קיבלה את מבוקשה, האם מגיע לה או לא מגיע לה, היא בכלל, לא דנה. תסתכלו שם, האם מגיע לה או לא מגיע לה, היא לא דנה. אם כבר, אז יש לך חובות אליי, ריבונו של עולם. היא אומרת לריבונו של עולם, אתם בטח מכירים, אני רק חוזר על הדברים הידועים והמפורסמים, אמרתי לכם, אני לא הולך לחדש פה שום דבר. חנה אומרת לריבונו של עולם, ריבונו של עולם, אתה כתבת בתורה שאישה שנסתרה, היא נפקדת בבנים. אם לא תביא לי ילד, אני הולכת להסתר עם מישהו, אני לא יחטא איתו. ואז בא להתלונן, אלקנה, והוא נראה אותי, הוא יגיד, ככה, מה, הוא יבוא לסנהדרין וכו' וכו', ואז ישקו אותי במים המערים, והיא אומרת לו, אם אתה לא תפקוד אותי בבן, בעצם כולם יגידו שהתורה שלך שקר. כי כתוב שם שנפקדים בבן, זה כתוב במפורש. אז מה, אתה תעשה את התורה שלך שקר? ריבונו של עולם? זה לא שייך. תפילת צדיקים עובדת לגמרי אחרת ממה שאנחנו מדמיינים. אנחנו מדמיינים תפילה לריבונו של עולם של וואי, סליחה ריבונו של עולם, אני גרוע, אני לא שווה כלום, מה אני לעומתך? תן לי משהו. זו תפילה של יראה, לא של צדיקים. צדיקים מתנהלים אחרת לגמרי לגמרי. כן. אני אז קודם כל אני בין השאר גם יועץ נישואים, אז אני יכול להסביר לך איך האהבה עובדת, אבל אני אתן לך דוגמה בדבר הזה, בסדר? איך יש פה אהבה לכאורה? שאלה קשה מאוד, מה זאת אומרת? אז אני אתן דוגמה מהגמרא בירושלמי בברכות, גמרא ידועה מפורסמת, כתוב שכשהקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל לגלות, אז היה מצב נורא ואיום. עם ישראל גלה וסבל וכו'. כתוב שהסנהדרין מה הוא עשה פה בארץ? השמיטו את המושג האל הגדול הגיבור והנורא. השמיטו את הגיבור, למה? איים גבורותיו. זה גבורותיו? מוציא אותנו לחוץ לארץ, זורק אותנו בארץ, ברחובות, גורם לנו, אנחנו תחת הגוי, זה גבורותיו? שואלת הגמרא, איך יכול להיות שהם השמיטו את זה? מה זאת אומרת? מה הם מחליטים? אומרת הגמרא משפט נובעי. זה רק בארץ ישראל. שוב פעם, אמרתי לכם, כל מה שאני מסביר לכם עכשיו, זה תפיסה של יהדות ארץ ישראלית, שדיבר עליה הרב קוק המון. אומרת הגמרא, נביאים שבארץ ישראל, זה הלשון פחות או יותר אם אני לא טועה, נביאים שבארץ ישראל אלוהיהם אמת ואינם מחליפים לו. מה זאת אומרת? הסמרטוטיות מול ריבונו של עולם, שכאילו אנחנו אין לנו שום מילה. זו תפיסה מאוד מאוד גלותית, וזו תפיסה שאנחנו כבר סופגים אותה 1800 שנה. אני מבין למה זה קשה לשמוע את מה שאני אומר. אנחנו לא מכירים את השפה הזאת של אהבה. זוג אוהב, אין דבר כזה אצל זוג אוהב שאחד מהצדדים הוא מסכן סמרטוט, רומסים אותו, לא שווה כמו, והוא רק בא לצד השני. אתה יכול בבקשה לעשות לי טובה? זה לא זוגיות. אולי זה מלך עם כעבדים, עם כבנים, עם כעבדים. כלומר, כבנים, אנחנו, זה זוגיות, זה קשר, זה אהבה, אב לבנים, זה משהו אחר. עבדים, אוקיי, בסדר, אני מבין. אבל באהבה, יש לאיש, לגבר מה להגיד, גם יש לאישה מה להגיד. וכידוע אני מנצח בסוף. נכון, זה כתוב בגמרא, ניצחוני בני, ולא בשמיים היא. ולכן אברהם אבינו עומד מול ריבונו של עולם ואומר לו, ריבונו של עולם, אתה הולך להשמיד את סדום? אמרו לך שצדיק, השופט כל הארץ, לא יעשה משפט. איזה משפטים הזויים, אברהם אבינו עומד מול ריבונו של עולם, ואומר לו, זה יוצא מהפה שלו. אז אפשר לומר, טוב, אברהם היה צדיק עליון ונשגב אז אי אפשר ללמוד ממנו כלום. אבל הוא לא לארץ ישראל, והוא מבין שהקדוש ברוך הוא שלח אותו ונתן לו אחריות, ואם הוא לא יגיד את המשפטים האלה הוא חסר אחריות, כי הקדוש ברוך הוא נתן לו כוח וביקש ממנו. בגלות אנחנו לא אמורים לפעול, ריבונו של עולם פועל, בבית מקדש יפול מן השמיים, ככה זה עובד בגלות. בארץ ישראל הקדוש ברוך הוא שולח אותנו לפעול פה בעולם, כל הפעילות זה אחריותנו על עולם, ומה שאנחנו פועלים זה מה שריבונו של עולם פועל. אמר דוד המלך לדוד השם הורי ואישי, אומר דוד המלך, כן? את פניך, איך כתוב? לפני כן לך אמר ליבי בקשו פניי, את פניך שמבקש. זה לא מסתדר קצת, לא? אני מחפש את פניי, את פניך. שנייה אחת, אז לפני אתה מחפש את עצמך או את ריבונו של עולם? אצל דוד המלך מה ההבדל? ריבונו של עולם שלח אותנו לעולם לפעול, והוא מחפש שנשתמש בשיקול הדעת, באחריות וגם בטעויות. בסדר, טעויות עושים כדי ללמוד מהם, כדי לתקן אותם, זה חלק מהתשובה מאהבה. אבל יש לנו אחריות מלאה, נשלחנו במלוא כובד המשקל של האחריות שלנו, ואם יש לנו אחריות אז יש לנו גם אמירה מול ריבונו של עולם. הוא מצפה מאיתן, אומרת הגמרא, ובזה אני אעבור אליך לשאלה, אומרת הגמרא, למה נתאבה לתפילתם של צדיקים? באותו משפט אמר רבי יצחק שאומר שנתאבה הקדוש ברוך הוא נתאבה לתפילתם של צדיקים. מה זה נתאבה? נתאבה זה משהו, הוא חייב אותנו, הוא חייב אותנו, חייב אותנו ריבונו של עולם, כן, כי אם הוא רוצה שבעולם אנחנו נתקן את העולם, אז הוא חייב אותנו, כי הוא לא רוצה לתקן בעצמו, הוא יכל לברוא עולם כבר מהכל מסודר, הוא רוצה שאנחנו נסדר את העולם, נכון? אז הוא חייב אותנו, אז הוא חייב תפילתם של צדיקים. עד כדי כך שרבי יצחק ממשיך ואומר, אמר רבי יצחק, למה אני שואל תפילתם של צדיקים כעתר? עתר זה כמו כלשון. מה עתר זה? מהפך התבואה ממקום למקום. כך תפילתם של צדיקים, צדיקים מהפך את מידותיו של הקדוש ברוך הוא ממידת רגזנות ומידת רחמנות. שמעתם? תפילה של צדיק, תפילה רגילה לא יכולה להפוך את המידות של ריבונו של עולם מרגזנות לרחמנות. יש תפילה של צדיק, ועמך כולם צדיקים. יש ספר כזה מאוד מיוחד, ועמך כולם צדיקים, שבארץ ישראל כולנו עובדים בצורה של צדיקים. אז בארץ ישראל תפיסה היא שאנחנו כולנו צדיקים, וצדיקים יכולים להפוך, אבל זה סוג של תפילה של צדיק. מה זה תפילה של צדיק? עוד נראה אם נספיק היום. כן, שמה? בקשה לאינטרס אישי, זה הגמרא אומרת שהיא רצתה ילד. כן, זה דרוש. אתה יודע מה אומרים חז"ל על זה? אתה לא רוצה לשמוע, אני מאמין. למה זה על השם? התנפלה על השם, כך אומרים חז"ל, התנפלה עליו, נפלה עליו, מה שנקרא, אומרים בלשונים, כן? נפלה עליו. הוא שמע את התפילה שלו, בא, ככה אנחנו מדמיינים, הוא בא, בטח היא באה לבכות ולהתחנן בפניי לקבל ילד. אז הוא בא בשיא ההתלהבות, והיא נפלה עליו. ככה אומרים חז"ל? לא. אז על השם זה לא הכי רגוע ובנחת, בדיוק הפוך. חז"ל לא. פלא, לא? קודם כל זה מדהים, פתאום להבין איך זה קשור לתשובה כל מה שאני אומר. בוודאי, כל הדורות, אברהם אבינו, משה רבנו, עד דורנו, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, וזה אמירות, איזה דיבורים. עומד רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, עומד לפני ריבונו שלנו, אומר לו, תראה, בוא נעשה עסקת חליפים, כדאי לכם להשאיר את זה בראש השנה, זה ממש רחמים גדולים בשמיים. תדפיסו את זה ותגידו את זה, מכירים? בוא נעשה עסקת חליפים, אני נותן לך חתן, אם אתה תדע לי בנים, בנים, בן אחד זונה, ואם תשאל מה אתה תדע, אני אתן לך חתן, תן לך 50-50, בסדר? כדאי לקרוא את זה, לאורך כל הדורות, אני יכול לתת פה, אני פעם אספתי מקורות על החוצפה מול ריבונו של עולם, שהיא מביאה את הגאולה. עשרות מקורות של אמירות חריפות שיצרו מהפכות על גדי גאולה. בסדר? למזלי, את השיעור הזה נתתי בשבועות, בסדר? על מהות התורה והחוצפה של, של הגאולה של דוד המלך וכו'. ומהחוצפה של דוד המלך הבאתי את כל, את כל המקורות האלה, וזה לא מוקלט. בסדר? אז לא תמצאו את זה ביוטיוב, אבל קחו בחשבון שיש עשרות. משהו לא, לא נתפס. לאורך כל הדורות, אדומים. בסדר? צדיקים יודעים את האחריות שלהם, נקודה. משה רבנו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, אני הולך למחות את העם הזה. הוא מבדיע עבודה זרה. אומרים חז"ל, מחת העגן זה כמו אישה שזינתה בבטן. מתארסים, הבן שלי התארס אתמול, ברוך השם. תודה, תודה, ברוך השם, שעה טובה. כן. שיזכו לאהבה גדולה, אהבת השם. אתה יודע מה אהבת אהבה ביניהם. וכתוב שכשהם חטאו בעגן זה כמו שזה תוכן הירוסים, נכון? אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, תשמע, אני הולך להשמיד אותם. קצת מכיר את זה, נכון? מה אומר משה רבנו? אני אגיד את זה במילים שלי, על גופתי המתה, נכון? מה הוא אומר? אומרים חז"ל, מחיה מילה מספריך אשר כתבת. אומרים חז"ל, מה זה ספריך? ספרי חיים וספרי מתים מעולם הבא. אומר לו, תשמע, אם אתה מוחק אותם, תמחק גם אותי. תמחק גם אותי. עכשיו, אז למה ריבונו שלנו לא מוחק גם את משה? מה הבעיה לריבונו שלנו להמציא איזה משה נוסף? לא? בקטנה. תיק אהרון, הופ, הופך להיות מתנבא לאהרון, מגלה לו את הכל, הופ, נגמר הסיפור, לא? לא ככה? אז למה הוא לא מוריד את משה רבנו? כמו שזה אומר את העולם של הצדיקים, שישנה אותו. שיוציא אותו ממידת רוגז ומידת רחמנות. ריבונו שם אוהב את זה, הוא רוצה את זה. הוא יחכה לרגע שתבוא אליו ותגיד לו, ריבונו של עולם, אני פה. וריבונו שם יעשה צעד לקראתך. כי הוא אוהב אותך. כי הוא רוצה אותך, הוא מתאבה לך. אתה מבין מה זה מתאבה לך? מישהו אתה מרגיש שריבונו שם מתאבה לו? אני חושב שאם הייתם מרגישים טיפה את המשמעות של מה זה ריבונו שלנו מתאבה לכם, אני די בטוח שהייתם מרגישים מה זה אתם מתאבים לריבונו של עולם. אם אתם חיים בזוגיות, ואם אנחנו חוזרים לזוגיות, מתי זוג מתחיל לאט לאט לכבות? כשהוא מרגיש, בהתחלה יש התלהבות, שני הצדדים מתאבים אחד לשני, כן? לאט לאט משהו נכבה שם. ואז צד אחד יכול עדיין להתאבות, והצד השני כבר הוא לא, הוא עסוק. יש לו דברים, אני שכחתי עוד, צריך לסיים את העבודה פה, וצריך ללכת לבקר שם, ויש לי עוד חבר כאן. קיצור, והצד השני מרגיש שלו, מתאבים אליו. מה זה עושה לו? מוריד את ההתלהבות. מוריד את ההתלהבות. אז כל הגלות אני מביא את הקושי של ריבונו, להרגיש את הקשר מול ריבונו של עולם. כי אין אהבה, אין אהבה. אבל בארץ ישראל הכל השתנה. כשיצאנו לגלות, באחד נאמר שפתאום ריבונו של עולם נחשב כמו אישה נידה. ריבונו של עולם עם כנסת ישראל כמו אישה נידה. הם רחוקים, הם רחוקים. היו פעם מנהגים בחלק מהמקומות, לא נגיד איזה, שלא ייבעלו, אבל היו מקומות שכשהאישה הייתה נידה, היו חיים בבית אחר, או באוהל אחר. פעם, היו מתנתקים בחוץ לארץ, בגלות, ריבונו של עולם מתנתק מעם ישראל, חס ושלום. עד כדי כך שיש בנביאים ביטוי, כי הוא גירש אותנו חס ושלום, חס וחלילה. ובארץ ישראל יש אהבה גדולה. ריבונו של עולם עכשיו כבר האישה טובה, היא מותרת לבעלה. אתם מבינים מה זה אומר? מה זה אומר? עלינו? עלינו? אני חושב שיש לזה השלכות אדירות. מה זה אומר עלינו? חז"ל אומרים שאישה שחוזרת מטבילה ככרה בחופתה. כלומר, אישה שטובלת היא מרוגשת כל כך כאילו בחופה. זה מטורף להגיד דבר כזה. כשיש תאווה ותשוקה, ריבונו של עולם מתאווה, אנחנו משתוקקים. נכון? כי הגבר מתאווה, תאווה זה הדחף מרוחני להופיע בגשמי, תשוקה זה של הגשמי לקבל תוכן ומשמעות רוחנית. אז אנחנו משתוקקים לריבונו של עולם ומתאווה לנו. אז אתם מבינים מה זה אומר? שאם יש אהבה אמיתית, אז הוא מתאווה לנו. הוא רוצה מאוד. ואז אם שאומרת לה, תשמע, לא יודעת אם אני יכולה להגיע, כי אתמול קרסנו, אז פתאום הגבר, יום התפילה, הוא כאילו, יאללה, בוא נשמע לכל מה שאת אומרת. ואם זה תמונות, גם אפשר לספוג תמונות. למה? הרצון לקשר הוא הדדי, הוא דו צדדי. וכשאחד מהצדדים פחות, זה מחליש את הצד השני. וכשאחד הצדדים יותר, זה מחזק. אם הייתם יודעים כמה ריבונו שלם משתגע עליכם, רוצה אתכם, רק רוצה קרבה שלכם. אתה אומר מילה בבית הכנסת, מילה. ריבונו שלם, בנחת, מבסוט. מגלגל עיניים ורגוע, אני בכוונה עושה את זה ככה. חזל עשו, כן? לא, כי יש כאלה אומרים, מה, איך אתה מדבר וזה. וירד השם על הסיני ועוד כל מיני כאלה. וגם השופר הוא כזה, כמה זה נשאר לי? וואי, לא נשאר לי כמעט וואי, וואי. כן, אני רוצה שתשאלו שאלות. כן, אני איתך. אפשר, אוקיי, נמשוך. הרבה אנשים לא שמים לב, כן. אני חושב שאם אתה באמת אוהב את ריבונו שלם באמת באמת באמת, אתה אמור לדבר איתו כמו שצדיק מדבר איתו. אני אגיד לך למה אני חשוב לי להגיד את זה. אתה יודע למה אני חשוב לי להגיד את זה? רגע, אני אגיד לך למה זה חשוב לי להגיד את זה. אתה יודע למה זה חשוב לי להגיד את זה? כי כשאנחנו שומעים תפילה כמו של חנה, האינסטינקט שלנו זה איזה חוצפה, נכון? במילים אחרות, אם אני כועס על ריבונו של עולם ולא אוהב אותו, להגיד את המילים של חנה זה חוצפה נוראית. זה בעיטה ולא עוף מזה. אם אין קשר של אהבה, זה מסוכן. אם אתה נמצא בעמדה פנימית עמוקה, אני משוגע על השם, אני חייב אותו. אני רוצה אותו. אני חושב עליו. בשביל זה אני חי. בשביל זה אני חי. אבל זה לא משהו ממותק, לא, אני והשם לא מפרדים, בסדר? כשאני מתחתן, זה השם מתגלה, שכינה ביניהם, זה השם מתגלה. כשאתה הולך לעבודה, השם מתגלה. עבודה? נכון? אומר המדרש בפרשת ויחי, גדולה פרנסה מן הגאולה. שמעתם? אם אתם רוצים לגאול את העולם, אז יש כל מיני מחשבות של איך לגאול וכו'. בסדר? יש כאלה שלא למדו את המדרש הזה, אני מודה. ועוד הרבה מדרשים ועוד הרבה גמרות שחושבים שללכת לעבוד זה סוג ב' למי שלא מצליח ללמוד תורה. אבל אנחנו מוצאים בלי סוף בחזל בדיוק ההפך, נגד בצורה חמורה ביותר, כמו שחזל אומרים, כן? מה העבירה הכי חמורה של ביטול תורה? אתם יודעים מה? זה משנה מפורשת, לא המצאה שם. כל תורה שאין עם המלאכה סופה בטלה. יש ביטול תורה, ביטול תורה הכי גדול זה אם אתה רק לומד תורה, זה ביטול תורה. אם אתה גם עובד, עכשיו אתה לומד תורה ברצינות. אגב, למה זה אתם יודעים? כי הקדוש ברוך הוא נתן תורה בשביל המציאות, נכון? אז אם אתה חי תורה בלי מציאות, אין לך תורה בכלל. כמו שנאמר, נכון? כמו שכתוב, שרוי בלא אישה, שרוי בלא תורה. אבל אם לומד כל היום מהבוקר עד הלילה, איך יכול להיות? רק אם הייתי אבריך, שלושת רבעי מהזמן שלנו, נעלם לא מאה. נכון? אז מה, לא יכול להיות, איך אני למד תורה הרבה יותר טוב כשאני לבד. הלן ועליהו, בחוץ לארץ נכון, בארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל את התורה הוא ברא בשביל יצר רע, בשביל המציאות. אז אם אתה עוזב את המציאות בשביל תורה, אז איבדת את כל תחת, אתה לא עושה את רצון השם. אתה לומד תורה כל היום, נכון, אבל אתה לא עושה את רצון השם. כן. שאלה קשה מאוד. שאלה קשה מאוד, איך יכול להיות דבר כזה? שאלה? להתת לך תשובה בשלוף, זה 2, 3, 4 שיעורים בשביל להבין איך יכול להיות דבר כזה. אני יודע שיש כאלה שנתנו תשובה מהירה וכו', וחלקם אפילו גם גדולי ישראל של דורנו שנתנו כזה תשובה הדבר הזה, כאילו הפכו את זה למרכז. אז מעולם זה לא היה ככה, ודאי בני חזק, אתה יודע שרב פאפה היה אחד העשירים, גלגל בוכטון. לא, אתם צוחקים, היה אחד העשירים, הוא העביר את הישיבה במיוחד לעיר על העיר שהעבירו, שהוא העביר את הישיבה עליה. אמרו שאם אתה מחבק מישהו תבדוק אם הצוואר שלך נשאר שלם. למה? כי כולם שם על עסקים וכסף וכנראה הוא יוצא ממך משהו. ולשם הרפאת העביר את הישיבה שלו. למה? כי הוא רצה ואמין שצריך לחבר את התורה למסחר. קושייה איך אפשר לעשות את זה בבבל? לא יודע לתרץ את זה. כן.
אני לא יודע
שוואלה,
שהרבה עבר. אני אומר, אני צריך לשלם עבודה עכשיו.
שאלה טובה. מורכב מאוד מאוד, שאלה שאני לא אענה לה עכשיו. שאלה מסובכת מאוד. לתת לה תשובה עכשיו זה לא רציני לכזו שאלה כבדה. בסדר? כן. חזק מאוד. האם יש בכלל מקום לתשובה מהירה? אז קודם כל בחוץ לארץ ודאי שזה העיקר התשובה. בארץ ישראל, גם הרב חרל"פ וגם הרב קוק אומרים שניהם, אולי בגלל שהרב חרל"פ הושפע מאוד מהרב קוק, כן? תלמיד מובהק שלו. מה זה מובהק? הוא כותב כאב ובנות הרואה ורק הוא משמע כואב שמה של הרב קוק, יש לו איזה ביטוי כזה משהו מפחיד, הוא כותב לו במכתבים, רק נזכר בשם שלך אני כול מועד, כך הוא כותב לו במכתב. שניהם כותבים שצריך להשתמש בקורטוב של תשובה נראה גם בדורם. אז מדי פעם תפחיד את עצמך, תשמע איזה שיעור ככה של מי שאומר, היה פעם שיעור, הוא נכנסו, ואז הוא התחיל את השיעור ככה. אתם מריחים את הריח? מה זה הריח הזה? ריח של אש? גלו! הוא צעק את זה ככה, ויש עדיין הרבה הרבה רבנים שעושים את זה, לצערנו. מדי פעם תשמע את השיעורים שלהם, הם שומעים על הקורטוב הזה של חוץ לארץ, שעוד נשאר בארץ ישראל, צריך לשמור על זה. בסדר? אז מדי פעם ככה לטעום. בגלל שלא נשאר לנו בזמן, אני לא יודע כמה הערכה, ברגע שזה מגיע לגבי.
השיעור הבא
בתשע לכם. תשע, לא, אבל זה שאלה מצוות, אתם צריכים לנוח, מה? אני רק אראה לכם מה זה ראש השנה, מה זה זה בדיוק. אנחנו מציירים לנו ראש השנה, שופר, מפחיד, אז נכון שבעולם הישיבות כבר שינו את זה, וכולם אוהבים, אבל מה המקום שלנו? שרוקדים, שמחים, וואלה, איזה יופי. אז קודם כל כמובן ירושלמי שאומר שצריך לשמוח, והירושלמי ממשים את זה לאנשים, לאומות העולם. הוא אומר, זה לא נעים, כי אם אתה לוקח את הירושלמי ואתה אומר את התפיסה של הבבלי, אתה אומר מה זה. הירושלמי אומר שבאומות העולם, כשיש להם דין, מה הם עושים? לובשים שחורים, מתעטפים שחורים ומגדלים זקנה. זה אבל, זה נורא ביום. כך אומר הירושלמי. לעומת עם ישראל שיש להם דין בראש השנה, נפשים לבנים ומתעצים לבנים ומדרכים זקנם. אז כתוב, אני לא יודע מה הכוונה שם, אולי רק מסדרים את הזקן, אין לי מושג. אחרי המקובלים דברי אפשר לדעת בכלל בזקן, אבל ככה הירושלמי אומר. שבראש השנה, שבכלל שאתה מגיע לדין בארץ ישראל, אתה צריך לרקוד. למה? אתה משוגע? אומרים בירושלמי, אתה צריך לרקוד כי 1,000% אתה תצא נקי בדין. זה לא מבין, לא מבין, שני אחת. מה זאת אומרת? צריך לבדוק שזה שווה 50-50, ואם חס ושלום עשיתי משהו, אז זה טיפה זז. אולי האוזניים של הריבונו של עולם שם טיפה נוטות. מה זה החשבונות? קודם כל זה עומק גדול להעביר שיעור גם על זה. מה זה האוזניים של ריבונו של עולם? האם זה כמו שאנחנו מדמיינים? אבל בירושלמי אומרים, 1,000% יצאת בדין נקי. אתה חייב לשמח. ואם אתה לא שמח, יש לך בעיה? אולי אתה כופר, אני לא יודע. איך אתה לא שמח? ירושלמי. בסדר? כלומר, התפיסה היא בכלל, בארץ ישראל, התפיסה היא של אהבה גדולה מאוד מאוד. נראה לי שפספסתי את השאלה. מי שאל? מקודם. לפני רגע, מי שאל את השאלה? עניתי את התשובה. מי ששאל את השאלה, עניתי לו? מצוין, כן.
אתה מציע שהתפיסה שלנו, או התפילה שלנו, תראה מעכשיו.
ללמוד את התפיסה הארץ ישראלית זה תקופה. קודם כל תתחיל ללמוד הרב קוק הרבה. כדאי. גיליתי שבהרבה ישיבות לא כל כך מכירים את הרב קוק. מכירים אותו אולי באורות התשובה, אורות התורה, אבל לא את תפיסתו השיטתית העולמית, אלא כל דבר. מה זה יצרה, מה זה החיים, איך מתפללים, מה זה צדיקים, ועוד ועוד ועוד. כדאי, כדאי להכיר. כן. קשה מאוד, השאלה שלך היא קשה. קשה, ואני חושב שהיא יוצרת מורכבויות מאוד מאוד גדולות. המבית אומר שבאמת כשנעלה לארצנו ותתחיל הגאולה, ישתנו דברים בתפילה. אני מציע לא לשנות מסיבה אחת פשוטה. כי אם נתחיל לשנות, בעיקר לעניות דעתי, הבעיה היא, זה לא רק שישר יפרצו ויכולים לשנות הכל גם לא בדברים בתפילה, אלא זה שאם נתחיל לשנות, לא נחכה לסנהדרין. כלומר, אם כל רב יכול לשנות, אז לכן דבר שאני אלך לרב, שיהיה לי בעיה, הוא יסתדר לי את הפתרון, נכון? אבל זה שאלות גורליות לאומיות. ואם גם שאלות כאלה, פשוט הולכים לרב שלי והוא שולף לי תשובה, אז אני לא צריך סנהדרין. ובדור שלנו אנחנו חולי נפש, נכון? כי אנחנו מתלוננים על בגץ. לא, תשתוק. מה יש לך להתלונן על בגץ? אתה לא מקים סנהדרין, תחטוף על הראש. זה לחטוף על הראש של הארץ. אם אתה לא מקים סנהדרין, אל תזכה לריבונו של עולם. ריבונו של עולם, תציל אותנו מבגץ. לא. ריבונו של עולם פונה אליך ואומר לך, זה תפילה של ארץ ישראל? זה תפילה של ארץ ישראל? מה זה תפילה של ארץ ישראל? ריבונו של עולם, אני מקים סנהדרין. בתי הייתי. מה אתה יכול לעשות? אתה רוצה, זה שלך. אני מקים סנהדרין בשבילי? בשבילך אני מקים סנהדרין. בתי הייתי. נכון? זה תפילה של ארץ ישראל? שאתה לא מחכה שריבונו שלנו יפיל עליך אנשים מזכנים ארוכים שיודעים את כל התורה. מתחילים לגדול פה בישיבה, להעצים ולהתכונן לקראת שינוי הזה. ואם 75% מהעם שלנו מסורתיים פלוס, אז סביר להניח שנקים סנהדרין, יהיה להם השפעה הרבה הרבה יותר גדולה מבגץ, ואז אנחנו מסודר. רק שאנחנו לא מספיק מחכימים לזה לעשות את הדבר הזה. מחכים, אנחנו נשמחים, יש לי את הרב שלי, הוא יעלה לי תשובות והכל יהיה בסדר. אין דבר כזה. בארץ ישראל אין דבר כזה. יש, חלקית. אז אני אתרוף, אני מוכן, רק פשוט יש לי משהו קטן להגיד. אם אתם רוצים, אני מוכן להשאיר את כל השיר לשאלות. לשאלות? שאל שאלה, קדימה, נו. קושיה? תלוי, אני יש לי שתי תירוצים. רב זירה עשה 100 טעניות לשכוח את התלמוד הבבלי, בסדר? אז הוא ענה לך תשובה חריפה. אמר לך חביבי, אין מי שלומד בבלי, הוא יוצר בשכל שלו חשיבה גלותית. ככה רב זירה אמר, אנחנו נוקטים בשיטתו של אבאיה בשם רבי ירמיה, שמה אמר? הוא אומר, תלמיד חכם של חוץ לארץ, לעומת תלמיד חכם של ארץ ישראל, תלמיד חכם של ארץ ישראל שווה פי שתיים. אבל תלמיד חכם של חוץ לארץ, שעלה לארץ ישראל, הוא שווה פי שתיים מתלמיד חכם של ארץ ישראל. כמו פי ארבע מהתלמיד חכם מחוץ לארץ. במילים אחרות, אם תלמד בבלי במבט ירושלמי, כמו שהרב קוק אמר, שלאחד את הנסתר והנגלה, הלכה והגדה, הכללים והפרטים ועוד, אם תצליח ללמוד את התורה כולה, כולל הבבלי, בעיניים ירושלמיות פנימיות, בתוך הסוגיה, כל סוגיה בנויה בעומק עמוק מאוד, על סוגיות לבויות לפי ההלכה, בנויות לפי המשמעויות הרוחניות שרבינו ורבה שרצו לשתול, ולפעמים הכניסו שאלות הזויות ומוזרות, העיקר להעביר לך מסר רוחני. ואם אתה לומד ככה גמרא, אז אתה גם יקרב את הגאולה עוד יותר במה ש... כך אומר אגב רב חיים ויטל בהקדמה לעץ חיים. נכון? בהקדמה לעץ חיים רב חיים ויטל כותב שאחד הסיבות שהגאולה מתעכבת זה בגלל שלומדים גמרא בעולם הישיבות רק בפשט שלה ולא מסבירים את המשמעות הרוחנית של כל שאלה ותשובה בתוך הגמרא. כך אומר רב חיים ויטל. הוא אמר לפני 500 שנה, הוא אומר לפי החשבון שלי גאולה הייתה צריכה כבר להגיע. למה היא לא הגיעה? אז הוא אומר שם, מסביר שם בעריכות שהרבנים מלמדים את הגמרא רק בצד הפשטני שלה, וזה מעכב את הגאולה. כך אומר רב חיים ויטל שם. אז בואו ננסה לחטוף את משהו קטן, שתי דקות אתם נותנים לי. אנחנו רגילים ששופר ששופר זה רק להרעיד לנו את הלב, לטלטל אותנו, ושאנחנו נבוא ככה, ואם אני, וטוב, עכשיו צריך לבוא ביראת הדין, בימת הדין. זה מה שאנחנו רגילים. כשמסתכלים בשיטה הארץ ישראלית, כשרוצים לדעת דבר, את מהותו של דבר, הולכים לתורה לדבר, לפעם הראשונה שזה מופיע. איפה זה מופיע שופר? אנחנו יודעים במעמד הר סיני. אני רוצה להגיד בחצי משפט. המשפט הראשון שנאמר שופר זה נקרא על יובל. במשוך היובל המה יעלו בהר. כלומר שופר מה אמור לגרום לנו? לעלות מלמטה למעלה. בשופר הבא כתוב שהשופר היה חזק מאוד ובהחרד כל העם אשר במחנה, נכון? ומיד אחר כך ביחד עם זה כתוב שהשם יורד על הר סיני, נכון? שהשם יורד על הר סיני. אחרי זה כתוב ויהי קול השופר הולך וחזק מאוד בתהליך, לא שופר חזק מאוד, הולך וחזק מאוד, כלומר הולך ומתעצם, משה ידבר והאלוהים יענה בקול. שופר, יש שופר של מלמטה למעלה, יש שופר של מלמעלה למטה, זה פשט המסורים. והשופר שחזק מאוד, היינו, הולך ומתחזק, יש שופר שהוא חזק. מה זה שופר שהוא חזק? הנחתה מלמעלה. בום, זה מה שאתה צריך לעשות. מחילה מכבודכם, אבל סתום את הפה. איך אתה מדבר? סדר שערי תפילה ננעלו. כי בגלות, מה שהם מתפללים בגלות, זה לא נחשב תפילה לכאורה. או גם אם אתה מתפלל, זה סגור. כי אתה לא צדיק, אתה לא עובד את השם האהבה. אז איך זה מתכתב? לכן שערי תפילה ננעלו. סדר? אז אבל השיח, אז כשכתוב כל השופר חזק מאוד, זה אומר שכל השופר נחת עלינו בכוח. יובל זה שאנחנו מוצאים את החירות הפנימית שלנו ויוצאים, זה יובל. והשופר השלישי זה השופר שהוא בין לבין, שהוא בין יובל לבין שופר של חזק מאוד שהוא מנחית מלמעלה, זה שיח. משה ידבר והאלוהים יעננו בכל, זה אותו רמה של צדיק שדיברנו עליה, שהצדיק פועל כי הוא יודע שהשם יתברך שלח אותו לפעול, ואמירה שלו זה אמירה של השם יתברך ממש. סליחה שאני אומר את זה ככה וזה נשמע מפחיד, אבל אני צריך לזהר מחטאים וכו' וכו', אבל אמירה של זה אמירת קודש. זה הסיבה של הדברים הגדולים שהרמב"ן שיטתו, ובזה אנחנו נסיים, הרמב"ן אומר איך בוחרים את מלך, הוא אומר הסתירה, כי מצד אחד כתוב על המלך אשר יבחר השם, נכון? מצד שני מה כתוב? שלא מקרב אחיך תשים עליך מלך, לא תשים מקרב עם נוכרי וכו' וכו'. רגע, למה אנחנו צריכים תנאים אם ריבונו שלנו בוחר לנו את המלך, לא? שככה שואל הרמב"ן, זה לא מסתדר. אומר הרמב"ן, לא הבנת בכלל, אנחנו בוחרים את המלך במה שבחרנו, זה מה שהשם רצה. כי אנחנו בחרנו וזה מה שהשם רצה. אומר הרמב"ן, לא יודע עד לאן לקחת את זה, אבל אומר הרמב"ן, ככה גם בית המקדש כתוב במקום אשר יבחר השם. אז יש מלא מלא מחלוקות, צריך להכריע, ונבנת שם את בית המקדש, והשם אוהב את מה שאנחנו מחליטים, כי בשביל זה הוא שלח אותנו לעולם. הוא שלח אותנו לעולם כדי שאנחנו נצרפה, ולא שהוא יכריע. כל התערבות שלו חיצונית מלני, בדרך של נרס, בדרך של הוקוס פוקוס, זה פגם בעולם. גם חלקי, לפעמים צריך שהריבונו שלנו יגיד את דברו. אבל אם הוא לא אומר את דברו בצורה יפה, היינו שאנחנו בונים את בית המקדש ועושים דברים של חיבור, אז לפעמים צריכים לחטוף, או לפעמים צריכים דיבור אחר. לא מכניס אתכם לאיראן, אני מקווה. טוב, עוד שאלות? יש לי מלא מה להגיד פה, אבל אין לכם סבלנות.
שאני צריך להיות בצורה של כמותה לפעמים.